הדילוג שהקדוש ברוך הוא קרא שככה מסביר, פסח מלשון לפסוח, לדלג, על שם הדילוג שהקדוש ברוך הוא דילג על בתי ישראל במכת בכורות, וכל בית של המצרים הוא שם הבכורות מתו, אבל בבתי ישראל הם לא נפגעו. כן, אז זה באופן פשוט למה זה נקרא פסח מלשון דליגה, ככה הוא אומר, פסיכה זה דליגה, קפיצה, עניין של קפיצה. לכן קוראים לקורבן הזה קורבן פסח, ולכן גם לחג הזה קוראים פסח. אבל מה המשמעות הפנימית של המושג הזה פסח? הדליגה הזאת, מה זה הקפיצה הזאת של הקדוש ברוך הוא דילג על בתי ישראל? צריך להבין, העולם שאנחנו חיים בתוכו, הוא מתנהל על פי חוקי טבע, בדרך כלל, ככה אנחנו רואים, יש חוקיות, והחוקיות הזאת, אפשר לומר, היא כל הזמן היא קבועה, היא מעגל סגור. הכל חוזר לאותו נקודה שהיינו. נאמר, יש חוקי טבע, אני אקח דוגמה, את חוק המשיכה. חוק המשיכה הוא פועל כל הזמן, הוא לא מפסיק לרגע. מי שגילה את חוק המשיכה זה ניוטון, היה איש מדע דגול. הוא לא המציא את חוק המשיכה, אלא חוק המשיכה היה כל הזמן, רק מה הוא עשה? הוא גילה את חוק המשיכה. גילה את חוק המשיכה. אז אבל אם אנחנו רואים את הבריאה, את הטבע, את ההיסטוריה, כל זה לפי איזה חוקיות, אז בעצם אנחנו נמצאים כל הזמן במצב של מעגל סגור. הכל חוזר אל עצמו, הכל קבוע, הכל כל הזמן, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. יום ולילה לא השבטו, הכל אותו דבר. מה פסח, הדליגה הזאת, הקפיצה הזאת, כלומר, ללמד אותנו, נכון שהכל קבוע והכל מסודר, אבל מעל כל זה יש ריבונו של עולם. הוא מדלג, קופץ, פוסח. הדברים, צריך לזכור תמיד, בתוך העולם הטבעי הזה יש ריבונו של עולם. וריבונו של עולם הוא מעל הכל ובתוך הכל, וכשהוא רוצה, אז זה לא מתנהל לפי הסידור הטבעי, המעגל הסגור, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה טוב או לא? מה אתם אומרים? כן, כי טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. זאת אומרת, בפסח התגלה לנו לעיני כל, לעיני עם ישראל, לעיני המצרים גם, לעיני כל האומות העולם, שיש מנהל העולם, שיש מישהו קובע, יש חוק נתן ולא יעבור, אבל יש מישהו שמעל החוק הזה, שהוא יכול לשנות ולהביא את המציאות שלנו, שיש בעל הבית למציאות, היא לא מציאות שבויה בתוך המעגליות הזאת הסגורה, אלא היא מונהגת, יש מי שמנהיג את הכל, והמנהיג הזה, ריבונו של עולם, הוא לא מוגבל. אין בו הגבלה. אנחנו כבני אדם, אנחנו מוגבלים. מוגבלים בזמן, מוגבלים במקום, הקדוש ברוך הוא אינו מוגבל. כשהוא רוצה, הוא מכה מכת בכורות. זה הדבר פילי, הדבר הזה. הוא מכה מכת בכורות, בית אחד מתים הבכורות, בית שני, מסתכל, או, יהודי, לא. או כמו שנאמר בפרשה לגבי עניין, כלב לא יחרוץ, הכלבים לא היו נופחים, לשונם על עם ישראל. מה זאת אומרת? היו שמה, במצרים היו המון כלבים. שאלו אותי איך אני יודע. ודאי שהיו כלבים. מה היו שמה? אתם רושים. כלבים טרתי משהו. כלבים זה ביטוי יש ביטוי כזה כלבים. בחצות הלילה כלבים צועקים. כלבים זה גם מושג של ירידה, כן? אומרים על אדם שהוא כלב, הוא כאילו לא בסדר. אבל באופן פשוט, היו הרבה כלבים. היה עובר יהודי, הכלבים לא נופחים, שקט. היה עובר מצרי, נופחים, נופחים, נופחים. שאלו אותי למה? תדברו עם הכלבים, שאלו למה? למה על יהודים אתם לא נופחים, ועל מצרים אתם כן נופחים? אלא מה, היהודי, מה שנקרא, יש לו צלם אלוקים. ומסתבר שהחיות, יש להם את החוש הזה של צלם אלוקים. יש עליו צלם אלוקים, או אי אפשר לנגוח עליו. אז אני אומר, זה לא רק כלבים. מי שמדרגה כזאת של עם ישראל, אי אפשר לנבוח עליו. ליהודים הייתה אור בכל משבותם, למצרים היה חושך גדול. העובדה הזאת של ההבדל בין ישראל לעמים, בין עם ישראל במצרים ובין המצרים, העובדה הזאת התבררה בגדול, והיא מתבררת לאורך כל הדורות. יש הבדל בין ישראל לעמים. זה העניין של הפסח. פסח הוא מדלג. הוא יותר נכון, כמו שאומר, אומר רש"י כל הזמן, מבדיל. מבדיל בין ישראל. כמו שאומרים בהבדלה במוצאי שבת, המבדיל בין ישראל לעמים. ופסח, קורבן פסח, וחג הפסח, זה בא ללמד את העניין היסודי הזה שיש הבדל בין ישראל לעמים, שזה בא לידי ביטוי בהיסטוריה באופן מוחשי ביציאת מצרים, אבל לא רק ביציאת מצרים, אפשר להגיד גם היום הוא בא לידי ביטוי במציאות שלנו כאן בארץ ישראל, בכל דור ודור בעצם. יש הבדל מהותי בין העם היהודי לאומות העולם. לא שאנחנו מנותקים מאומות העולם, אנחנו נבדלים מאומות העולם. על זה כאן מרחיב הרב צבי יהודה זכר צדיק בשיחתו על פסח. בואו נקרא את הדברים בתוכו. פסח הוא יום ההולדת שלנו. ביציאת מצרים הופיע עם. הנה עם בני ישראל. וצריך להבין שלעם יש נשמה. כמו שלאדם הפרטי יש נשמה, גם לאומה יש נשמה. ואם תשאלו אותי איזה נשמה יש לעם היהודי, שאלו אותי, נו. טובה או לא טובה, מה אתם אומרים? טובה מאוד. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ממלכת כהנים, גוי קדוש. כמו שנאמר לאברהם אבינו, ואסך לגוי גדול. כתוב כבר אצל אברהם אבינו. דרך אגב, אם רוצים ללמוד על עצמנו, על עצמך או על עצמנו כאומה, צריך ללמוד מאברהם אבינו, מהאבות בכלל, אברהם, יצחק ויעקב, ובפרט מאברהם אבינו. כל מה שיש בזרע, יש בעץ. אנחנו העץ, אנחנו הפרי. הזרע זה אברהם אבינו. כל מה שנמצא שם, אם תלמד, תעמיק חקר, באישיותו של אברהם אבינו, ובדברים שנעשו איתו, נראה שזה בעצם מלווה אותנו ככלל וגם כפרט. אז הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי שהוא אומר לך, לך לך אל ארץ אשר אראך, אל ארץ אשר אראך, הוא אומר, ואסך לגוי גדול. אז ראיתי פירושים, מה זה הגוי הגדול הזה? האם הגוי הגדול הזה הכוונה כמו הסינים, או כמו ההודים, מאות מיליונים, מיליארדים של אנשים? לא. הגוי הגדול המיוחד הזה, שזה אנחנו, זה לא מבחינה כמותית, אלא מבחינה איכותית. דהיינו, מבחינת התפקיד שלנו בתוך כל הבריאה כולה. זה הגוי הגדול הזה. עם קרוביך, אנחנו קרובים, יש לנו קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. וזה התחיל מאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, באברהם אבינו. בהמשך הוא בוחר בנו, הבוחר בעמו ישראל, הבוחר, מה זה בוחר? בוחר מתי? מתי הוא בוחר? עכשיו, ברגע זה, ברגע, הוא בוחר בנו מכל העמים. והגוי הגדול הזה הוא מבחינת המוח של העולם, מבחינת הלב של העולם, מבחינת להביא חיות, להביא חיים לכל העולם. יום ההולדת של עם ישראל זה בפסח. זה מה שהרב אומר כאן. פסח הוא יום ההולדת שלנו. ביציאת מצרים הופיע עם. הנה עם בני ישראל. אמנם מי שאומר זה פרעה, אבל זה לא משנה אם הוא אומר פרעה או מי שאומר אחר. בכל זאת, אנחנו מופיעים לראשונה על במת ההיסטוריה ביציאת מצרים. יש שאלה ששואלים חכמים, למה דווקא במצרים? אפשר לא להיוולד גם במקום אחר. אולי נוולד איך אומרים, היום אפשר להגיד בירושלים. יש כאן ירושלמי במקרה? מי נולד כאן בירושלים? אתם לא נולדתם בירושלים? איי, 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 איי. אתה נולדת בירושלים? רואים עליך. ירושלמי זה מושג. זה לא סתם. אז למה לא להיוולד בירושלים? למה דווקא צר במצרים? אותו דבר אפשר לומר על אברהם אבינו. למה הוא נולד באור כסדים? למה הוא לא... למה הוא לא... במקום הכי גרוע, אפשר להגיד, בבבל, במקום נחות מאוד. ומצרים זה בוודאי, אחד, זה המקום הנמוך ביותר, זה מצרים. שם העם ישראל נולד. אז ראיתי בפרשנים מהשנים שמדברים על למה נולד דווקא במקום הזה, שאנחנו בעצם באים לתקן את המקומות הנמוכים ביותר. איך אומרים? מההפך לומדים. מהחושך מביאים אור. והי ערב והי בוקר. בכלל, כל התפיסה היהודית היא כזאת. שהכל לטובה, למרות שהמציאות היא לפעמים של ערב, של לילה, של חושך. אבל מתוך זה מופיע האור. היום היהודי, למשל, מתחיל, מתי הוא מתחיל היום היהודי? מהערב, היי ערב, היי בוקר. זה אופטימיות. שואלים יהודי, מה יהיה? יהיה בוקר או לא יהיה בוקר? מה אתם אומרים? הגישה היא מלמטה למעלה. מחושך לאור. או כמו שאומר המהר"ל מפראג, אומר שמההפך לומדים את האמת. זאת אומרת, דבר והיפו, מהגלות אתה לומד מה זה גאולה. אתה רוצה לדעת מה זה גאולה? קודם כל תלמד מה זה גלות. אתה רוצה לדעת מה זה ארץ ישראל? תלמד מה זה מצרים. דווקא ממצרים תלמד את ארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה. מהמציאות הנמוכה ביותר, משם אתם לומדים על המציאות הטובה ביותר. וזה לא שני דברים שונים, זה אותו עניין במדרגות שונות. ומכיוון שאנחנו עם המייחדים, אנחנו אומרים, הכל מאלוקים, והכל לטובה. גם המקומות האלה שנקראים אור כסדים ומצרים, גם זה לטובה. אברהם, אבא של אברהם, מי היה? מי היה? תרח. הוא היה אדם נחמד, מה אתה אומר? הכרת אותו? תלמד מה המדרשים אומרים על תרח. היה לו חנות לעבודה זרה. והוא לא התייחס יפה לבן שלו, לאברהם אבינו. כן, הסגיר אותו לנמרוד וכל... שמה זה לספר לנו את כל הסיפורים האלה? אלא ללמוד אפילו מתרח יוצא אברהם אבינו. לא לזלזל. הכל תחת רשות אחת. ריבונו של עולם שולט על כל המציאות, כולל הרע. אנחנו אומרים בורא בברכות, בקריאת שמע, אומרים בורא את הכל, אבל בעצם זה בורא רע. אז חזר אמרנו, לשון נקייה, נוקטים לשון נקייה. אבל הכללות הזו, להבין שגם מצרים יש לה תפקיד בעולם, וגם אור כסדים יש לה תפקיד בעולם, וגם תרח יש לה תפקיד בעולם, למרות שאנחנו לא מחלקים להם ציונים חיוביים, אבל עצם היותם כאן, בגיאוגרפיה הזאת, בהיסטוריה הזאת, אז יש להם תפקיד, יש להם פונקציה. אתה מגלה את התפקיד או לא מגלה את התפקיד, תלוי באישיות שלך. אם אתה אדם ברחב אופקים ובעל מבט גדול יותר, אתה אומר, גם הירידה לצורך עלייה. גם הגלות היא בסופו של באה לתקן משהו. גלות מצרים באה לתקן משהו בעולם. זה לא, הגלות היא לא מטרה. וחלק מפרוצדורה, מתהליך, מחינוך של, של, שלנו, של האנושות, של כל העולם, של, שאין לך דבר שאין לו מקום. אין דבר בעולם, אפילו שנראה בעינינו כקליפה של הקליפות, כמו מצרים, כמו פרו, כל, גם להם יש תפקיד בעולם. זאת היא האמונה היהודית. וזה בא לידי ביטוי בהיסטוריה, ביציאת מצרים, בליל הסדר. מתחיל בגנות... ומסיים בהגדה, במה? בשבח. לא תקוע בגנות, אלא מה? מסיים בשבח. אם לא היינו מתחילים בגנות, לא היינו גומרים בשבח. ירידה לצורך עלייה. אני יש לי טסט מיוחד למישהו מאמין או לא מאמין. אני יודע, כאן לא כל אחד מתקבל במכון מאיר. רק מישהו מאמין מקבל. איך אני יודע אם כן או לא? אם הוא מאמין או לא? איך? אתם לא יודעים, תן לו סתירת לחי. סתירת לחי לדווקא פיד. אלא אני מאמין אותו בניסיון, את הבחור. אני יודע, בעיה כזאת, בעיה אחרת וכל זה. יש לו שידוך. וביטלו לו את השידוך פתאום. וואי. עכשיו נראה איך אתה מגיב. איך אתה מגיב? מישהו מאמין מה? מה הוא אומר? הכל לטובה, גם זו לטובה. נכון, זה משבר. אבל מה זה משבר? מהמשבר מקמים. גלות מצרים זה משבר, לא, משבר גדול מאוד. מאות שנים היינו בחושך, בעבדות. אבל מתוך זה יצא דברים טובים. נולדנו כאומה, הופיע אור השם בעולם, הופיע מעמד הר סיני בעולם. אם לא הייתה גלות מצרים, לא היה מעמד הר סיני. לא היה משכן, לא כל התהליך, כל הפרוצדורה התחילה דווקא ממצרים, מהמקום הנמוך ביותר. בכל זאת, גלות מצרים, זה הולידה את העם היהודי, את עם ישראל. מאז ועד הנה אנחנו עם, מאז יציאת מצרים, ומזה נמשכים חידוש אור התורה בישראל, וחידוש מלכות ישראל וכדומה, הכל מתחיל מהעובדה שנולדנו. ונולדנו במצרים, ומשם כל ההיסטוריה שלנו, ההיסטוריה הלאומית, ההיסטוריה מתחילה מבראשית, מבריאת האדם הראשון, אחר כך האבות, אבל כאומה התחלנו ביציאת מצרים. לכן בגמרא פסח נקרא תחילה לרגלים. התחלה לא רק של הרגלים, התחלה של ההיסטוריה של כל העם היהודי. דרך אגב, שלושת הרגלים הם עניין אחד שמתחלק לשלושה חלקים. זה כמו ילדות, בגרות וזקנה. שלושת הדברים. איפה נולדנו? מצרים. אם לא היינו נולדים, לא היינו הולכים לבית ספר. איזה בית ספר עשה לנו הקדוש ברוך הוא? מעמד הר סיני. לימד אותנו תורה, כפה למר כגיגית במעמד הר סיני. אבל מה המטרה? מה המטרה? ארץ ישראל. כן. עברנו תהליך משולש כזה, שכל חוליה מחוברת לשנייה, אפשר להפריד ביניהם, מבחינה היסטורית. יציאת מצרים זה המבוא לבניין בית המקדש, הראשון, השני והשלישי שיבנה במהרה בימינו. סוכות זה הטופ, זה השיא של כל הפרוצדורה הזאת, של כל התהליך הזה של גאולת עם ישראל, ולא רק גאולת עם ישראל, אלא גם גאולת העולם. כן, פסח הוא תחילה לרגלים, הוא הראשון לפי סדר הזמנים, סדר ההיסטוריה. לא רק במובן כרונולוגי הוא ראשון, אלא יותר מזה, במובן הערכי והענייני, כי כבר בפסח נזרעו כל אותם זרעים שאנחנו אוכלים אותם ומגלים אותם לאורך כל הדורות. יאמר באמת לזכותו של עם ישראל, היום בדור שלנו, אני חושב שכמעט אין משפחה שלא עושה את הפה. לא משנה במדרגה, אבל עובדה שיושבים משפחות משפחות, והגעת לבנך, ומספרים על ההיסטוריה של העם היהודי, וכל אחד לפי המדרגה שלו, לפי ההבנה שלו, ובמיוחד יורדים אל הילדים, ומטביעים, מספרים להם, מטביעים בליבם את כל הסיפור של ההיסטוריה של העם היהודי. ההיסטוריה הזאת יש לה משמעות, היא לא היסטוריה כרונולוגית, שבתאריך זה וזה יצאנו, והגענו לאן שהגענו. יש לה התחלה, יש לה ראשית, אבל יש לה גם אחרית. מהו אחרית בהגדה של פסח? שנה הבא בירושלים, בשנה הבא ירושלים הבנויה, תרתי משמע. זה לא סתם ירושלים. לנו זה, אנחנו חיים בירושלים, נשארים, שנה הזאת בירושלים. אבל לפי שנים מה משארנו? שנה הבאה. בשמחה עצומה, למרות שהיינו לפעמים איפה באינקוויזיציה, איפה במרתפים, בשואה, איפה לא, איזה מקומות, יהודי קם ואומר בשנה הבאה בירושלים, תראה איפה אתה נמצא, בבירה עמיקתא. אני רוצה להגיד לך, אני לפעמים חושב על היהודים האלה ששרו שנה הבאה בירושלים, כשהם היו במחנות הריכוז וההשמדה וכל הדברים האלה, אני אומר, איזה זכות הייתה להם. הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. אפשר לומר, היום, אם אנחנו כאן, זה בזכות כל אותם הדורות שאמרו, הרי מתחיל בגנות ומסיים בשבע, איפה השבע? בירושלים הבנויה. ואנחנו בירושלים, כל זה בזכות האמונה והמסירות נפש והדבקות, שבאמת הוציאו אותנו ממצרים לירושלים. אפשר להגיד, כל ההיסטוריה של העם היהודי זה ממצרים לירושלים. אז זה מה שהרב כאן אומר, שהכל מתחיל מיציאת מצרים. אני לא מדבר כבר על האמונה, בגילוי השם, יכולת השם, שכינה, כל הדברים האלה. בכלל, כל העובדה הזאת שאנחנו הולכים לאורך אלפי שנים, לאורך אותו קו, אותה נון צדיק, אותו מקום. והיום אנחנו נמצאים בירושלים. רק מה, גם בירושלים צריך להמשיך הלאה, כן? אדם שנמצא בירושלים צריך לדעת שעדיין אנחנו, יש לנו מה לגלות בתוך ירושלים. יש מחוץ מבניין ירושלים, פשוטו כמשמעו, לבנות את הבתים בירושלים, להתיישב בירושלים, להיות ירושלמי, כל הדברים האלה. חוץ מהדבר הזה צריך להבין את המימד הפנימי של ירושלים. יש ירושלים של מעלה, יש ירושלים של מטה. ולא תיבנה ירושלים של מעלה, עד שלא תיבנה ירושלים של מטה. דהיינו, היום אנחנו בתוך בניין מואץ של ירושלים של מטה. מי שלמד קצת היסטוריה או גיאוגרפיה או ארכיאולוגיה יודע, ירושלים בסגדולתה, הייתה אולי, אני אומר, בבית שני, אולי, עד מי שמכיר קצת ירושלים, אולי עד זור, נאמר, בניין העירייה, משהו, אולי. אתם יודעים איפה בניין, לא רחוק מהחומות. קצת יותר גדולה מירושלים העתיקה של עכשיו. בשיא גדולתה. היום, איפה אנחנו? החומות של ירושלים, דרך אגב, עשו חפירות. נמצא באזור, מי שמכיר קצת את מעבר מנדלבאום, שם יש מצאו חומות של ירושלים של בית שני. זה היה בשיא גדולתה. עניין החומות זה סיפור בפני עצמו, אני לא ארחיב אותו דיבור כאן. אבל עד היום יש שם, סימנו אותם איפה החומות עברו. כן? אבל בכל זאת, היום איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה ירושלים מתחילה? מי יודע? קריאת ספר. לא, כי אתם... אני אוהב ירושלים, אתם איך אומרים? אני אוהב לטייל בירושלים. אבל לפי אני אסתובב בשכונות כאן החדשות. זה לא יאמר. מדרום, ירושלים זה גוש עציון, וירושלים זה חדו. אני מוכרח לומר. רוב אנשי גוש עציון, איפה הם עובדים? איפה הם קשורים? ירושלים. גוש עציון וירושלים ממש מחובר אחד לשני. יש שאלה בהלכה, האם מישהו רואה מגוש עציון בפורים לגבי קריאת המגילה, זה ממש ירושלים וגוש עציון, בדרום גוש עציון. אני לא מדבר גילו וכל הבוודאי, או בוודאי, כל זה ירושלים. ממזרח, מי יודע איפה ירושלים? מה, לא יודע, פשיטה, זה שכונה מרכזית פה היום. היום זה מצפה יריחו, בין מצפה יריחו למעלה אדומים יש תוכנית, אל תגלו את זה באום, מואצת, לבנות בשטח אי שניים, יש אי אחד, אי שניים, ולא יעזור לאף אחד. עתידה ירושלים להתפשט, עד איפה? עד דמשק, ככה אומרים את זה בהרשנות. זאת אומרת, היום ירושלים, העירונית, אני מדבר, היא כבר עיר גדולה מאוד. והיא מתפשטת ממערב עד איפה? עד מודיעין. מודיעין זה העיר הביניים בין גוש דן לירושלים. קשה מאוד להבין את הדבר הזה. אבל אני לא מדבר בטווח של עכשיו. בואי נסתכל עוד 50 שנה, עוד 100 שנה, קדימה. בציורותי, והייתי נער, אז הייתי נוסע מתל אביב, מי שהיה נוסע לתל אביב לנתניה, היה צריך לנסוע דרך פתח תקווה, בית ליד, ועושה סיבוב ככה, ועד שמגיע, למה? בין תל אביב ובין נתניה היה שממה. היה שם ביצות וחולות ומה לא. ואני עוד זוכר שכילד הלכתי מחולון לראשון לציון, איזה דיונות, איזה מדבר, איזה חולות, זה לא יאומן. היום, אתה מן תל אביב לנתניה וחדרה, אתה נוסע בעיר אחת בעצם, רק חילקו אותה באופן מלאכותי. אותו דבר בין תל אביב לפתח תקווה. היום זה עיר אחת, בית נשק לבית, רמת גן, בני ברק, כל זה עיר אחת. זה התפתח לתוך כמה שנים, 60 שנה. זה תל אביב, זאת לא ירושלים. איך ירושלים תתפתח? הרי כולם ירצו לגור בירושלים. מי לא רוצה לגור בירושלים? כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כל יהודי רוצה בית בירושלים. אז בואו נעצום את העיניים, נפתח אותם בעוד 100 שנה. מה יקרה? איפה ירושלים תגיע? היום, ערים, צריך להבין, ערים גדולות בעולם, כמו נאמר, מקסיקו סיטי. מישהו סיפר לי שנסע, טס למקסיקו סיטי, שהוא נוסע עם המטוס בעיר, זה לוקח איזה חצי שעה, שעה, רק בשטח העירוני במקסיקו סיטי, זה כפר לעומת ירושלים. מה זה מקסיקו סיטי? מה זה מקסיקו סיטי? מה זה? השטייטל. ירושלים לב העולם. אכן, משנה הבאה בירושלים הבנויה, כשאנחנו אומרים שכל הדרך שלנו ממצרים לירושלים, ירושלים של עכשיו זה רק ההתחלה של ירושלים, בעזרת השם. וכל זה כלפי ירושלים של מעלה. דיינו, להבין, מה זה ירושלים? ירושלים של מעלה בא לידי ביטוי בשם ירושלים. ירו שלם, לראות שלמות. וכמו שנאמר פרשת עקדה, בער השם יראה, ער המוריה. זאת אומרת, כאן ירושלים של מטה היא בעצם הכלי שדרכו מתגלה השלמות האלוקית בעולם. לזה ירושלים. ירושלים אורו של עולם, אנחנו אומרים מפורש. אורו של עולם. וזה פסח. פסח זה לא רק העבר, אלא הפסח, וליל הסדר, אנחנו כשקוראים את המגילה, זה מדובר כאן על העתיד, ולא יתקע רק בעבר. אנחנו בתהליך מואץ של בניין ירושלים, ממש מואץ. ובעזרת השם, אנחנו נזכה לראות ממש בירושלים הבנויה, ירושלים שלמטה, ירושלים שלמעלה, נזכה לקיבוץ גלויות של כל עם ישראל, ובניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.